אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. התורה מדברת על מי שרוצה להקריב קורבן נדבה, גם דיני קורבן חובה לומדים מכאן במידה רבה. גם התורה מדברת מה לעשות, איך להקריב קורבן להשם. מצד שני, בהפטרה, פרשת זכור, אנחנו קוראים ביום השמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים כשמוע בכל השם. אז אפשר עוד להבין שהשם רוצה עולות וזבחים, אבל עוד יותר רוצה שישמעו בכל השם. אבל יש דבר מעניין בניקוד, בהתאמה של הפסוק הזה, בפיסוק הטעמים של הפסוק. והיום השמואל זה מונח רביע. החפץ להשם בעולות וזבחים זה מפח פשטה, זקף, מונח זקף קטון. כשמוע בכל השם זה טיפחה מונחת נחתה. מה מפסיק יותר, הרביע או הזקף קטון? הזקף קטון מפסיק יותר מהרביע. אז לכאורה היינו צריכים לפסק אחרת, ויום השמואל בזקף קטון, ואחר כך החפץ להשם בעולות וזבחים כשמוע בכל השם. והפיסוק הוא לא כך, אלא הפיסוק הוא ויום השמואל החפץ להשם בעולות וזבחים, ואחרי זה כשמוע בכל השם. מה זה אומר? זאת אומרת ששמואל אומר קודם כל שבכלל אין להשם חפץ בעולות וזבחים. שני, צריך לשמוע בכל השם, אבל החפץ להשם בעולות וזבחים זה משפט בפני עצמו, גם בלי כשמוע בכל השם. אז זה לכאורה סותר למה שהתורה אומרת שהשם רוצה עולות וזבחים. יש עולות שמחייב אותנו להביא, יש עולות שלא מחייב, אבל זה קורבן נדבה. אז איך הדברים מתיישבים יחד? לכאורה צריך להסביר כך שאנחנו צריכים, השם מקבל עולות וזבחים שלנו, אבל הוא לא זקוק להם, הוא לא צריך אותם, אתה צריך אותם. השם לא צריך את העולות שלך. אם אתה מקריב, אתה מקריב כי אתה צריך להקריב, כי אתה מרגיש צורך להקריב, אבל לא כי השם צריך את ההקרבה שלך. גם שמשון רפאל הירש עומד על ההבדל בין אברהם אבינו ובין להבדיל בלעם ובלק. אברהם אבינו עומד להקריב את הקורבן הגדול ביותר שאפשר להקריב, הוא אומר ונשתחווה ונשוב אליכם, אני אתכופף, אני אכניע את עצמי לפני הקדוש ברוך הוא. בלעם ובלק הולכים להקריב קורבנות בשביל חס ושלום לאבד את כלל ישראל. בלעם אומר רק התייצב על עולתך, תעמוד זקוף על העולה. אין כאן הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. אני מקריב ואז ממילא השם כביכול מוכרח לעשות מה שאני דורש. זו גישה פסולה לקורבנות. באמת לא עזרו לו כל הקורבנות שלו אצל בלעם ובלק. הקורבן שאברהם אבינו זה הקורבן הרצוי, שעליו אנחנו עד היום מתפללים שהשם יזכור לנו עקדת יצחק, שהוא מכניע את עצמו, משפיל את עצמו. כל מי שמקריב קורבן, זה מה שרצוי שירגיש, שבעצם הוא היה רוצה בעצמו להיות קורבן להשם. אלא שכמו שהשם אמר לאברהם אבינו שהוא לא רוצה שישחטו את יצחק, אז השם גם לא רוצה שישחטו מישהו אחר. אז לכן אני לא יכול להיות קורבן להשם, אבל בעצם הייתי רוצה להיות בעצמי קורבן להשם. זה בלית ברירה אני מקריב שה או משהו אחר במקומי. וכן בחטאת ואשם, להרגיש שהיה מגיע לי להישחט, מפני שחטאתי הייתי צריך להישחט ולהישרף על המזבח, אלא השם מחפר עליי, נתן לי ברחמיו איל או כבש או משהו אחר במקומי. אבל בעצם אני הייתי ראוי להיות הקורבן על המזבח. זו צריכה להיות ההרגשה כשאתה מקריב, ולא כמו בלק ובלעם, להתייצב על עולתך, תעמוד זקוף. מי שצם, תענית מבואר בגמרא, שזו תפילה טובה להתפלל, וכך גם נהגו בתענית יחיד, שיתפלל שיחשב כאילו החלב שלו והדם שלו קרב על המזבח. היות והחלב והדם מתמעטים בתענית, שהייתי רוצה שהחלב והדם שלי יתקרבו אליו. בערב יום כיפור, בסליחות של נוסח אשכנז, אומרים, ירצה צום עמך אשר דמו לחם הזה, חשוב חלבו כעד זבח וקורבנו עד תבזה. שיום כיפור יחשב לנו כאילו הקרבנו את החלב והדם שלנו על המזבח. כי זאת המעלה, שאדם רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. הגמרא מביאה שכל הסומך גאולה לתפילה, זאת אומרת, מתפלל ותיקין, בדיוק עם הנצח חמה, אינו ניזוק כל היום כולו. אז רב זירא שאל את זה, אני התפללתי פעם, שמחתי גאולה לתפילה, וכן בא לי נזק באותו יום. שאל אותו, איזה נזק בא לך? שבאותו יום תפסו אותי הרומאים והכריחו אותי, או הפרסים, אני יודע, תפסו אותי, היה קודם בבבל ואחר כך בארץ ישראל, אז אי אפשר לדעת אם זה הרומאים או הפרסים, תפסו אותי ודרשו ממני להביא הדס לבית המלך. אז אמרו לו, זה נקרא נזק? היית צריך לשלם בשביל לראות את המלך. הכריחו אותך לראות את המלך, בשביל דבר כזה צריך לשלם כסף. זה טובה שהשם עשה לך. זה במלך בשר ודם, מלך גוי, אולי אפילו רשע, מי יודע. כל שכן לראות פני מלך מלכי המלכים, זה הזכות הכי גדולה שאנחנו זוכים להתקבל אצל מלך מלכי המלכים, להביא קורבן או להתפלל בזמן הזה. זה הטובה הכי גדולה, לא שאני עושה טובה לקדוש ברוך הוא שאני מביא לו קורבן, אלא השם עושה לי טובה כשהוא מוכן לקבל קורבן ממני. זה מה ששמואל אומר. ביום טוב כתוב, נגיד בפסח, ביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש. משמע שימי חול המועד הם לא מקרא קודש. אבל אחר כך כתוב בסוף פרשת המועדות, אלה מועדי השם שתראו אותם מקראי קודש להקריב אישה להשם, אז זה הולך גם על חול המועד, הרי גם בחול המועד מקריבים אישה להשם. אז משמע שיש שני סוגי מקראי קודש, יש ימים שהם מצד עצמם מקרא קודש, זה שבת ויום טוב, ראש השנה ויום הכיפורים, הם מצד עצמם מקראי קודש. ויש ימים שהם מקראי קודש להקריב אישה להשם, שכל הקדושה שהם נובעת מזה, שהם ימים שמקריבים קורבנות להשם, וזה ימי חול המועד, וגם ערב פסח שמקריבים קורבן פסח להשם, וגם ראש חודש שמקריבים קורבן מוסף. אז אלה הקדושה שהם נובעת רק מזה שאני זוכה להקריב קורבן להשם. כשמקריבים קורבן להשם צריך להרגיש שאני מקבל מהשם, לא שאני נותן להשם. מי שחושב שהוא נותן להשם זו המחשבה הפסולה, זה שמואל צועק. אבל צריך להרגיש שאני מקבל מהשם, וכמובן אני מקבל כשאני מקריב את הקורבן שהוא רוצה, לא קורבן שהוא לא רוצה. השם לא רוצה קורבן מהמלאק, אז אל תביא קורבן מהמלאק. צריך לדעת שגם שאר המצוות, אני לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא שאני מקיים את המצוות, אני עושה טובה לעצמי. הפסוק אומר, ויצווינו השם לעשות את כל המצוות האלה, כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות כל המצווה הזאת, לפני השם נותן כאשר צבנו. מה זה ההמשך? וצדקה תהיה לנו. חשבתי לפרש כך, אם היה בא אליי מישהו ואומר, אני רוצה שתיסע לאמריקה, אני לא מדבר כעת אם מותר לנסוע לחוץ לארץ או לא ניכנס לזה, רוצה שתיסע לאמריקה ותהיה שם זמן מה באיזה מלון יקר, מה הייתי אומר לו? הוא אומר, מה פתאום, אני לא אשלם כל כך הרבה כסף, אם הוא ישלם לי את כל ההוצאות ואת הביטול מלאכה שיש לי כאן, נו, אז אני אשקול את זה. בלי זה אין על מה לדבר. אבל מה עם זה שאומר לי, הוא רופא מומחה, הוא אומר, אדוני, בדקתי אותך, יש לך מחלה, רחמנא ליצלן, ואתה צריך ניתוח באמריקה בבית חולים יקר, אז אני אבוא לדרוש ממנו שישלם לי את ההוצאות, אני אגיד לו, תודה רבה, אשלם לו בעד הבדיקה, אם הרופא נאמן עליי, ואני אשתדל איכשהו לגייס את הכסף לנסיעה לאמריקה, אם הוא עושה לי טובה, לא שייך לדרוש ממנו תשלום. הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובה, מצווה אותנו את כל החוקים האלה לטוב לנו כל הימים. אז איזה תשלום מגיע לנו כשזה הכל, בכל זאת הוא נותן לנו תשלום, הוא משלם שכר, זהו צדקה תהיה לנו. הרופא נותן לנו גם צדקה, יודע שאין לי כסף לנסוע לאמריקה, אז גם נותן צדקה. זהו צדקה תהיה לנו. השם, כשהוא נותן לנו שכר, זה צדקה, כי בעצם המצוות הן טובות מצד עצמם בשבילנו. שמואל ממשיך ואומר, כי חטאת קסם מרי, ואבן את רפי מפצר. העבירה שלך, של שאול, שהבאת הקורבנות, היא כמו חטאת קסם, כאילו היית עושה קסמים, ואבן את רפי. למה שמואל ממשיך את זה דווקא לקסם, ואבן את רפי? שמואל מחפש עבירה חמורה, יכול לומר שזה כמו חילול שבת, כמו מקלל אביו אמו, יש עוד עבירות חמורות. למה בוחר דווקא להמשיל את זה לחטאת קסם? אז כמדומני הפשט הוא כך, כי יש, כי בני אדם בדרך כלל פועלים עם היגיון, עושים מעשים עם היגיון, חורשים בעונה שטוב לחרוש, זורעים בעונה שטוב לזרוע וכדומה, כל דבר יש לו היגיון, אחד פועלים יותר היגיון, אחד פחות היגיון, אבל בכל זאת פחות או יותר, בני אדם מחלקלים את מעשיהם בתבונה טבעית כלשהי. יש שני סוגי בני אדם שפועלים בלי היגיון טבעי. והסוג האחד זה מי שקוסם קסמים, הוא אומר שתסובב את המקל הזה שלוש פעמים או משהו אחר, אז הזרע יצליח. אין סיבה הגיונית שאם אני מסובב את המקל שלוש פעמים, הזרע יצליח. אבל ככה קוסם אומר, שעל ידי שעושה את זה או פעולות אחרות, הזרעים יצליחו. השני זה להבדיל מי ששומר מצוות השם. הוא אמנם זורע כשזה טוב לזרוע, אבל אם זה יום שבת קודש, אז הוא לא זורע, ואם זה שנת השמיטה, אז הוא לא זורע. הוא זורע כשהתורה אומרת שאפשר לזרוע, והחמץ שיכול להיות בריא מאוד בפורים, בפסח הוא לא יתאם ממנו כלום. מפני שהתורה אומרת שבפסח אל תאכל חמץ, אז הוא לא פועל על פי ההיגיון הטבעי, הוא פועל על פי היגיון לא טבעי. מה ההבדל בכל זאת בין הקוסם קסמים ובין המקיים מצוות? קוסם קסמים חושב שהפעולות האלה מועילות או מזיקות. השומר תורה יודע שלא הפעולות מועילות, דבר השם מועיל. אם אני שומר שבת, שומר שמיטה, זה מועיל, ואם אני אוכל חמץ בפסח, זה מזיק, לא כי החמץ פחות בריא בפסח מבזמן אחר, אלא כי השם ציווה אותי, הגוי יכול לאכול חמץ בפסח, זה לא יזיק לו. לי זה יזיק, כי אותי השם ציווה לא לאכול חמץ בפסח. לא שמבחינה רפואית אני יודע הבדל בין חמץ בפסח ובשאר ימות השנה, כך השם ציווה. אז אני עושה את הדברים, אני לא מייחס עצמיות לדברים, מייחס את העצמיות רק לרצון השם, ואילו הקוסם מייחס עצמיות לדברים. אז זה אומר שמואל לשאול, אם אתה מקרים קורבנות שהשם לא ציווה, השם ציווה אותך להרוג את הבהמות של עמלק, ואתה במקום זה מקריב אותם כקורבן, אם כן אתה חושב שהקורבן בעצמו יש בו תועלת, כי רצון השם אין כאן, אז אתה חושב שהקורבן של עצמו יש בו תועלת, וזה חטאת קסם, אז אתה הופך מהקורבנות קסמים, וזה לא כך, קורבנות לא צריכים להיות קסמים, קורבנות צריכים להיות להשיג רצון השם, ואם זה קורבן שהשם לא חפץ בו, אז אין בו תועלת. הגמרא מביאה שטורנוס רופוס שאל את רבי עקיבא, מה יום מיומיים? למה אתם מכבדים את יום השבת יותר משאר הימים? אז רבי עקיבא יכול לומר לו תשובות, שבת, יום בריאת העולם, יום מתן תורה, הרבה שיחות של הרב דריש ליטא, יכול לומר לו, הוא אומר לו משהו אחר. הוא אומר לו, מה גבר מגוברי, למה אני צריך לכבד אותך יותר מאת שאר השקוצים? אני מכבד את רב לזר ורב יהושע, כי הם גדולי התורה, הם מוריי ורבותיי. אני מכבד את כלב הסבוע, כי הוא חותני והוא בעל צדוק הגדול. למה אני מכבד שגץ כמוך? הוא אומר לו, טורנוס רופוס דמלכה צבי, המלך רצה, הקיסר ברוב חסדו הועיל למנות אותי נציב בארץ יהודה, אתה צריך לכבד אותי. המלך רבי עקיבא, אותו דבר שבת, מלך הצבי, המלך רצה, המלך היה מצווה לכבד את היום השלישי, היינו מכבדים את היום השלישי, היות והמלך ציווה לכבד את היום השביעי, אנחנו מכבדים את היום השביעי. אז לא שהסיבות האחרות לא נכונות, ודאי יש סיבות למה המלך ציווה, אבל אנחנו צריכים לדעת שקודם כל, מלכה צבי, זה היסוד אצלנו לכל הדברים. אחר כך מותר לשאול את עצמנו למה השם ציווה לכבד יום השבת, וכתוב בתורה למה השם ציווה לכבד יום השבת, אבל קודם כל יסוד כל הדברים זה רצון השם, ולא משהו אחר, רק רצון השם, זה יסוד הדברים. יש באמת ויכוח בין הרמב״ם ובין חכמי קבלה ואחרים, שאלה קודם כל שהפילוסופים שאלו, האם השם ציווה לעשות את המצוות מפני שהן טובות, או להפך, הן טובות מפני שהשם ציווה? האם השם ידע שיש איזה נזק כלשהו באכילת חמץ בפסח ולכן ציווה לא לאכול, או מפני שהשם ציווה לא לאכול לכן יש נזק באכילת חמץ בפסח? איך אנחנו צריכים להסתכל על המצוות? וזה קשור לשאלות אחרות. הרמב״ם מתבסס הרבה על מאמר חז"ל, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף. אנחנו יודעים שלשחוט בהמה צריך לשחוט בצוואר. מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף? הווי לא ניתנו מצוות אלא צרף בהן את הבריות. המצווה ניתנה כדי ללמד אותך משמעת, שתדע שאתה שוחט בצוואר, אז השחיטה כשרה. אתה שחטת מן העורף, אז זה נבלה ואסור לאכול אותה. ללמד ציות, כמו שבצבא להבדיל. נותנים לך כל מיני דברים רק כדי ללמד לך ציות, לא כי הם צורך מצד עצמם. אז הקדוש ברוך הוא נותן לך מצוות כדי ללמד אותך ציות. אז זה אצל הרמב"ם יסוד גדול. הוא אומר למשל שלא צריך לחפש טעמים, למה ביום זה מקריבים פר וביום אחר שני פרים וכן הלאה. לא ניתנו מצוות, הם צרף להם את הבריאות. אם היו בראש חודש מקריבים פר אחד במקום שני פרים, היית אפשר למה פר אחד. ואם היו בראש השנה מקריבים שני פרים, היית אפשר למה שניים. לא צריך לחפש טעמים. ניתנו לך מצוות שתלמד לציית. באיזה יום אני צריך להקריב פר אחד, באיזה יום אני צריך להקריב שני פרים וכן הלאה. זה שיטת הרמב״ם. הוא גם אומר שאין בכלל השגחה פרטית על בעלי חיים. יכול להיות שזה קשור עם זה, לכן לא אכפת לקדוש ברוך הוא בעצם אם ישחטו פר אחד יותר, פר אחד פחות, כי לקדוש ברוך הוא אכפת רק קיום המין, לא הפרטים של המין. ומתי חכמי קבלה נתנו כן טעמים למצוות, וגם טעמים לקורבנות, למה פה פר אחד ופה שני פרים וכן הלאה, וגם אמרו שיש השגחה פרטית על בעלי חיים, לא רק על המין. וזה באמת נראה כך בירושלמי לכאורה. הירושלמי מביא שרב שמעון בן יוחאי ישב במערה, התחבא מהרומאים, עד שראה פעם צייד צד ציפורים על פי המערה, ושמע בת קול ואומרת, את הציפור הזאת הוא יצוד, ואת הציפור הזאת הוא לא יצליח לצוד. אז אמר, אם אפילו ציפור לא מצליחים לצוד בלי השגחת השם, אז גם אותי לא יצליחו לצוד, אז אין לי מה לפחד. אז יצא מהמערה. אז לא כתוב שם שההשגחה הייתה על הצייד, כמה ציפורים יהיו לו לארוחת צהריים, אלא ההשגחה הייתה על הציפור. את הציפור הזאת הוא כן יצוד, את הציפור הזאת הוא לא יצוד. אין דבר שקורה בלי השגחה. לא סתם שלצייד יהיו חמש ציפורים, אלא את זאת כן ואת זאת לא. אז גם אז הקל בחומש, רב שמעון מובן, שגם עליו יש השגחת השם. אז משמע שם שיש השגחה פרטית על כל ציפור וציפור. יש לה שם טעם, למה את זאת יצוד ולמה את זאת לא יצוד. רש"י בחולין מפרש כבר בגמרא שיש השגחה על דגי הים. כשחסידה או שלח, זה הדג ששולה דגים מהים, מנסה לדוג דגים, אז זה במשפט השם, לעשות מקמה בדגי הים, אומר רש"י, שדג שהוא לא בסדר, אז אותו השלח יצליח לתפוס, ודג שהוא כן בסדר, השלח לא יגרם. מה הדג המסכן יודע הרבה, אם הוא כן בסדר, לא בסדר, כנראה שגם דג, יש לו איזושהי רמה של בחירה, להיות כן בסדר, לא בסדר, קשה לנו להבין את זה. אבל כך נראה ברש"י, שזה נקמה בדגי הים, שהשם שולח את השלח לדוג דגים. ומה יהיה עם הדגים? כולם יתנהגו בסדר, אז השם ישלח את השלח אוכל אחר, אני לא יודע מה, יוריד לו מן מהשמיים אולי. לא יעשה לו לדוג את דגי הים, אבל ברוך השם, בינתיים הדגים חוטאים והשלח יש לו אוכל. לא, אבל רואים ברש"י כך, שזה משפט ונקמה בדגי הים. שהשלח דג דגים. אז אין דבר שהולך בלי משפט. כל המאה כשפוך ובטרנו יוותרו חייו, אמרו חזל. אז אם הרב, נכון לבחל חייו, באמר לי פעם, אם מסתבר כמו שחכמי הקבלה אומרים, שיש השגחה גם על בעלי חיים, אחרת יבוא כבש ויטען לקדוש ברוך הוא, למה בראת אותי אם בסך הכל הזאב טורף אותי, למה אני צריך לסבול ייסורים כאלה? משמע שיש עצמיות לכל דבר, הקדוש ברוך הוא רצה מאיזושהי סיבה, יש תכלית גם בזה שהזאב אכל את הכבש, אין דבר בלי תכלית. אז לכאורה צריך לומר ששתי השיטות נכונות, גם מה שהרמב״ם אומר וגם מה שהמקובלים אומרים. זאת אומרת ככה, הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא עולם שבו טוב לשחוט מן העורף, או ששווה צוואר ועורף. אבל משום מה הוא ברא עולם שבו טוב לשחוט דווקא מהצוואר, אז אם כן שני הדברים נכונים, באמת המצוות ניתנו לצרף מהם את הבריות, כי הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא עולם שטוב דווקא לשחוט מהעורף. אבל לאור העובדה שברא את העולם כפי שהוא, אז טוב דווקא לשחוט מהצוואר ולא מהעורף. יש משמעות למצוות, וכן הקורבנות. היה כשמו יכול לברוע אחרת, שבכל ראש חודש נקריב 1,000 כבשים, או להפך, שלא נקריב אף כבש. כשמו הוא משום מה רצה לברוע עולם שבו טוב להקריב 7 כבשים בראש חודש. אבל אחרי שהשם ברא כך את העולם, אז באמת יש סיבה למה להקריב בראש חודש 7 כבשים. אבל היסוד של כל היסודות הוא שזה רצון השם. מפני שכך רצון השם, לכן טוב להקריב בראש חודש 7 כבשים. כי כך הוא ברא, שיהיה טוב להקריב בראש חודש 7 כבשים. אין עצמיות לשום דבר, אלא רק לרצון השם יש עצמיות. כשחטאנו והשם העניש אותנו, לקח מאיתנו את בית המקדש, לקח מאיתנו את ארץ ישראל, את השבת לא לקח מאיתנו, ברוך השם. למה זה כן וזה לא? כי למקדש ייחסו עצמיות, כפי שהנביא טוען, שהם אומרים, היכל השם, היכל השם, היכל השם, הם, לארץ ישראל עלולים לייחס עצמיות. היום יש אנשים שרואים בארץ ישראל ערך גדול, גם בלי התורה. זה פסול, זה היה חטא המעפילים במדבר. שאחרי שהשם אומר לא תעלו, הם כן מעפילים לעלות לארץ ישראל. צריך לדעת שאין לארץ ישראל ערך, אלא רק מצד רצון השם. וברגע שהשם אומר לא תעלו ולא תלחמו, אז אין ערך, אין משמעות להעפלה. היא נחשבת עבירה כשהם מעפילים בכל זאת לארץ ישראל. כמו שזה עבירה קודם, כשהם לא רוצים לעלות לארץ, כשהשם אומר כן לעלות, באותה מידה זה עבירה אחר כך, כשרוצים כן לעלות לארץ, כשהשם אומר לא לעלות. מייחסים עצמיות לארץ ישראל ואין לה ערך עצמי. אז לכן השם לקר אותם. לעומת זה, שבת, עוד לא שמענו שמישהו ייחס עצמיות לשבת, שיאמר תורה, אני אמנם לא שומר, אבל שבת, כן. שבת היא חלק בלתי נפרד מהתורה, כל אחד מבין שאני שומר שבת, אומר שאני צריך לשמור את התורה, והשבת היא חלק בלתי נפרד מהתורה. אז השבת היא לא מכשול, אבל לארץ ישראל והמקדש היו מכשול, לכן השם לקח אותם. ככה כאילו מה אני צריך להבין. ודאי שכשאנחנו אומרים טעמים, אנחנו לא מתיימרים להבין עד הסוף דרכי השם. אפילו כשהמקובלים אומרים טעמי מצוות, אין הכוונה שרק זה הטעם ולא יותר. האמת היא שהתורה עמוקה כל כך שרק אלוקים מבין דרכה. שום בשר ודם יהיה מקובל, יהיה משה רבנו בעצמו, לא מבין עד הסוף. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. בשר ודם לא יכול בשום אופן להשיג את מחשבת השם כמות שהיא. אבל כל אחד לפום דרגה דילי, ילד בכיתה א' צריך ללמוד תורה, ורבי עקיבא איגר צריך ללמוד תורה, ומשה רבנו צריך ללמוד תורה, ומשה רבנו כבר יושב אלפי שנים בגן עדן ולומד תורה, ועדיין לא הגיע עד הסוף, אף פעם לא יגיע עד הסוף, מפני שאלוקים מבין דרכה, רק הקדוש ברוך הוא לבד יכול להבין עד הסוף. ובכל זאת, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין דיבטל ממנו, צריך ללמוד עד מקום שידינו מגעת, לנסות להבין עד מקום שידינו מגעת, אבל יחד עם זה לדעת שלא מבינים, לדעת שיסוד היסודות, שזה רצון השם, ולא נוכל אחר. מסופר על הרב מבריסק, זכרונו לברכה, הגריז, הוא היה בתחילת מלחמת העולם בוורשה, וורשה נכבשה בידי הגרמנים יימח שמם, הוא הצליח לצאת משם, הגיע בסוף לארץ ישראל. שאלו אותו איך הצליח לצאת מתחת יד הרשעים האלה. אז הוא אמר שהוא חשב רק על נושא אחד, אין עוד מלבדו, שאין כוח אחר בעולם שיכול לפעול, לא הגרמנים ולא האנגלים ולא הרוסים ולא מישהו אחר, רק כוחו של הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. כשמבינים שאין עוד מלבדו, אז אין לה כוחות שליטה עליו, אז גם הגרמנים לא הייתה להם שליטה עליו. היסוד הזה הוא קיבל מסבא שלו, מהנפש החיים, שכותב את זה, שהם מתחזקים בהכרה שאין עוד מלבדו, אין שום כוח בבריאה עליו. רצון השם זה הכוח היחידי שפועל בבריאה. מי שמתחזק בזה, אז הבריאה לא שולטת עליו, אז הוא שולט על הבריאה. חזן מביאים על רחל אמנו, רחל לקחה את הטרפים והתסימים בחר הגמל ותשב עליהם. למה שמה אותם בחר הגמל וישבה עליהם? בפשטות להחביא מלבן שלא ימצא אותם. אבל חזן אומרים עוד דבר, שהטרפים האלה היו עבודה זרה והיו מסוגלים לגלות ללבן מה עשה יעקב וכן הלאה. אבל מתי יש לעבודה זרה שליטה? כשמכבדים אותה, לא כשמבזים אותה. היא יושבת על הטרפים, אז אין להם שליטה. ברגע שאני לא מאמין בעבוד הזו, הטיפשות של בני אדם שנותנים כבוד לעבודה זרה, זה נותן שליטה לעבודה זרה. ברגע שאתה מבין שהעבודה זרה היא עין ואפס, אז אין לה שליטה עליך. זה מה שעשתה רחל, וזה מה שאמרנו קודם בשם הרב מבריסק. הנביא אומר, מה תאמרי כי יפקוד עלייך? איזה טענות יהיו לך שהשם יביא את בבל להחכיב אותך? ואת לימדת אותם עלייך אלופים בראש, מפני שאתם נתתם חשיבות לבבל, לכן בבל שולט עליכם. מתי נתנו חשיבות לבבל? כתוב בתנ"ך שכשהשם עשה מופת לחזקיהו והשמש חזרה אחורנית 10 מעלות, אז מלך בבל שלח שלוחים לדרוש את המופת שהיה בארץ, וישמח עליהם חזקיהו. ומה השמחה הגדולה? ויראם את כל בית נחותו, את הכלים, וחזר אומרים שאשתו בעצמה שרתה אותם במשתה. אז בא אליו, זה הרי מוגזם, מילא באים שגרירים של מלך זר, צריך לקבל אותם איכשהו בנימוס, זה סביר. אבל המלכה בעצמה צריכה להשקוט אותם, מפני שחזקיהו נותן חשיבות לשגרירים האלה. אז בא אליו ישעיהו הנביא ושואל אותו, מי האנשים האלה ומאין באו אליך? מה הוא היה צריך לענות? אומר רש"י שהיה צריך לענות, אתה נביא השם, אתה יודע. אבל אפילו אם לא ענה כך, אז היה צריך לענות, הם שלוחים מבבל. הוא אומר, מארץ רחוקה באו אליי מבבל. אתה צריך ללמד את הנביא ידיעת הארץ? הוא לא בגלל לך שיעור בידיעת הארץ עם בבל קרובה או רחוקה. תגיד, הם באו מבבל. אם ישאל אותך איפה זה בבל, אם זה על יד נהריה, אז תגיד לו, לא, זה לא על יד נהריה, זה יותר רחוק. אבל הוא לא שאל אותך איפה בבל. למה אתה צריך לומר לו מארץ רחוקה באו אליי? אתה מחשיב את זה, אתה רואה חשיבות שמארץ רחוקה באו אליי שלוחים. אז הנביא אומר לו, לכן, הנה ימים באים נאום השם וניסה כל אשר בביתך ואשר עצרו עבודתך בבלה, לא יוותר דבר מהשם, הכל הולך לאיבוד, כל כלי המקדש ילכו בגולה לבבל. למה? פני שנתת חשיבות לבבל, את לימדת אותם עלייך אלופים לראש. אתם נתתם חשיבות לבבל, אז בבל שולטת עליכם. אם הייתם מבטלים את בבל כאף רדארה, אז בבל לא הייתה שולטת עליכם. בבית שני גם כן, אנחנו לימדנו עלינו אלופים לראש, נתנו חשיבות לרומי, קראתנו את הברית, אז רומי שלטה עלינו. אבל בבית ראשון הנביא אומר, ואת לימדת אותם עלייך אלופים לראש. זה הכלל, אם מבינים שהעולם הזה אין לו שום עצמיות, רק רצון השם פועל בעולם, אז אין לו עצמיות. כשנותנים לו עצמיות, אז הוא נראה כאילו יש לו עצמיות, אז אתה כפוף אליו, לא הוא כפוף אליך. צריך להתחזק בהכרה שאין עוד מלבדו, ואז נתגבר על כל הבעיות.